ספק שיפות בדין בשביל הגויים, אופן עקום, הן שהספק בדין בהלכה, הן שהספק במציאות, הולכים בספקו להקד. כפי הכלל שיש לנו, ספק דרבנן לכולם. ועל כל עניין של פת גויים ובשולם, אסור גזרם דרבנן משום בירותיהם, כדי להרחיק אותנו מהם. לכן, כיוון שזוהי רק מדרבנן, ספקה דרבנן לכולם. הדגישו את זה הפוסקים במיוחד, בדין שכבר בערנו אותו בשיעור הקודם, עם ישראל בשל איזה בשול כמאכל בן דירוסאי. הוא בא גוי וגמר אותו, הוריד את זה הגוי, היה צריך לקחת, להשתמש באש הזה, רק כשהחזיר, הוא בעצמו הגוי, החזיר את התפשיל. אז עדיין לא נתמשק כוסר חוב, אף הפי כן, מאחר שהבישול נעשה על ידי ישראל, לחדתו של הבישול, כמאכל בן דירוסאי, שאוכלים אותו אנשים מיוחדים, אוכלים אותו. אז לכן, אפילו שגמר אותו הגוי, מותר לאכול את התפשיל הזה. על זה כתבו הפוסקים, אם ספק הגיע למאכל בן דירוסאי, ספק לא הגיע למאכל בן דירוסאי, הולכים להקל. משום שספק דרבנן לכולם, כן, גם כפה, בשביל הגויים, אנחנו מסופקים. אם הגיע למאכל בן דירוסאי או לא הגיע. כמה זה מאכל בן דירוסאי, יש בזה מחלוקת הפוסקים. בהלכות שבת, שם גם כדברו, אם תשאיר הגיע למאכל בן דירוסאי, ובא ישראל ובשביל אותו בשבת, אם חייב או לא חייב. שם כתבו הפוסקים חצי בשולו. פה כתבו הפוסקים שליש בשולו. למה? גם כשהולכים להקל. כי יש סתירה וזה בראשי, וזה מחלוקת הפוסקים. כמה זה מאכל בן דירוסאי? בן דירוסאי זה אדם שעודד דרכים היה, והיה גוזל את האנשים לנסס את הבריאות, והייתה לו איזו מערה שכל פעם לפעם היה קופץ מקום למקום, כשהמשטרה מחפשת אחריו לאתר אותו. ותמיד היה אוכל גם כן, אוכל קבב, אוכל זה, אבל לא מחכה עצוב בשולו. אין לו זמן לחכות עצוב בשולו. ואולי פתאום יבוא ישימו ידיהם עליו, אם כן לכן אוכל תמיד יהיה שליש בשולו. אז ראשי פעם אומר שהיה אוכל שליש בשולו, פעם אומר חצי בשולו. אבל בשביל הגויים זה דרבנן, צריכים לספקו לכולם, אפילו בשליש בשולו מספיק. בשבת שזה שם חמור, צריך להיות חצי בשולו. ואומר שבדין בשביל גויים, הקלו כמה שאפשר. לכן, כשיש לנו ספק בדבר, כמו שאמרתי, ספק שליש בשלו, ספק חצי בשלו, זה גם כספק. ואף אפי כן יש עוד ספק, שמי לא הוגיע בכלל למאכל בן דירוסאי, אולי אפילו שליש בשלו לא הוגיע. אז יש לך ספק ספק על האחמיר. שמי עוד לא הוגיע למאכל בן דירוסאי. זאת אומרת, שמי הגיע למאכל בן דירוסאי, שמי צריך להיות חצי בשלו. אפילו אחים מכירים, לא אומרים ספק ספק אפילו לאחמיר, לא אומרים, אלא מכירים בזה. כמי שחכמים לא אחמירו במיוחד בשביל הגויים, לא אחמירו חכמים כל כך. העובדה היא, בכל איסורים דה רבנן, כשיש תערובת, אז צריכים 60 פעם לבטל אותם. נגיד, שומן של גידל נשה. גידל נשה כתוב לא יכולו בנס את גידל נשה. אבל יש בו שעד ידו יש שומן. שומן של גידל נשה, כתוב ישראל קדושים להגו בו איסור. כתוב בגמרא בחולין, דו צדיק. מדינה הוא מותר. התורה עשרה את הגיד עצמו, לא את השומן שעד ידו. אבל ישראל קדושים להגו בו איסור, ולכן נאסר שומן הגיד דה רבנן. והוא עושה את תערובתו. עד כמה עושה את תערובתו? עד 60. כמו כל איסור דרבנן, עושה כמו בשר עוף בחלב. זה גם כן מדרבנן. עשיתי כן, עושה עד 60. ועושה דבר גם כן פה, היה צריך לעשות ב-60. ולא ככה, בשביל הגויים, אנחנו נבטל ברוב. נגיד למשל, בא גוי, הוא בשל בגדרה שלנו. בשל בא איזה אוכל שלו, בשבילו. ואמרתי, אסור להשתמש בכלי הזה בלי הכשר. טעה היהודי הזה, לקח את הכלי הזה, ובשל בו תפשיל. כיוון שמסתמה יש רוב נגד הסיר, אז מתירים אותו, לא מצליחים 60 פעם. ובשביל הגויים הולכים להקל, אפילו ברוב זה מספיק. מה ששם שם, נגיד הסיר כולו כמה יוצא. הסיר, נגיד באלומיניום למשל, לא משערים אנחנו במשקל, אלא משערים תמיד במידה. כל עניין של 60 פעם שאני אומר, הכוונה במידה ולא במשקל. מה שהפירו במאכלים זה כמעט אותו דבר. אבל מה שאין כן בקלי למשל, קלי זה כבד, קלי של ברזל למשל, קלי שמתכת ממש נחושת, אז משערים אותו 15%. נגיד למשל אם שקלנו אותו וראינו שיש כאן קילו, אז חושבים שיש כאן רק 150 גרם. ומצליחים 60 נגד 150 גרם. אם למשל אתה מתחב כף שהיא חלבית בת יומה, شبتها يوم بحشوبة ديسا حلبيت هكا شفوتا وبتعود حضروا بيتحبوتا بتخ كدراش البسار تريش الشين طعم لقي لك تريش يبرعا يا حلاب عشان برعا وطعمنا البسار حتى وبطا ما تخشيمش الشين طعم لقي لك أبا إيه مش عارف مش الشين قام في كيفيش عملتي إمزي 100 جرام مش عارف 15 جرام אז מסכים 60 פעם 15 גרם. יש 900 גרם, זה פחות מקילו. אז כבר מתירים את הכל. אבל אם זה אלומיניום, אלומיניום זה יותר קל במשקל מאשר ברזל או נחושת, לכן משערים עד 40 גרם. אם זה למשל, 40%. נגיד למשל אם זה 100 גרם, אז זה משערים 40 גרם. לכן גם כן בסיר אותו דבר. עכשיו, בדרך כלל כתבו הפוסקים, אף פעם לא יכול להיות שסיר שהוא אסור, משום מבלה, משום טרפה, כגון שגוי בשל בו, ובטעות בשל בו יהודי וחזר בשל בו, אפילו מלא הכל גדותיו, אף פעם לא יכול להיות שיש 60 פעם נגד כל הסיר כולו. גם אם תשער, לא לפי המשקל, אלא לפי המידה, כפי שאמרתי, באחוזים, או 40% או 15%, גם כן לא יכול להיות שכמה שתמלא אותו, שיסיות 60 פעם נגד הסיר זה לא מצוי. אבל בכלי שבשל הגויים, אפילו שאמרנו שצריך לגעלה, צריך לחשר, אסור להשתמש בו בלי חשר. טעה היהודי ובשל בו אחר כך, אחרי שבשל בו הגוי, מדברים אנחנו שבשל דבר קשר, לא בשל חס ושלום דבר טרף. כי רק אסור משום בשל הגויים. התכון שאסור להשתמש בכל זאת בכלי הזה, בלי שיחשיב אותו. אם בשל בו, עבר ובשל בו, בדיעבד, מתירים את האוכל. למה? בסתמה יש רוב, רוב נגד הציר, בדיוק שיש. 60 פעם לא יהיה. אבל רוב כמה זה? אם יש 4 ו-5 זה מספיק, 5 נגד 4 זה נקרא שם הרוב. וזה יש עוד כפול בדיוק, גם כפול זה צריך להיות. רוב זה מספיק שיהיה רוב, אז משתמע יש רוב. אם יש רוב, לכן מתירים את האוכל. זה למדת שאיסור בשל הגויים לא יחמירו חכמים, לא יחמירו בו חכמים, אפילו כמו שאר איסור זה לבנן דעלמא. אלא מכירים בו, מכירים בו מאוד, והוא הדין לגבי זה. שולחן ערוך מביא דוגמה לפי זמנם. נגיד למשל, יש צלחת מרק ושני אנשים אוכלים זה אוכל, יש בני אדם שלא אוכלים פת גויים בכלל, יש עליהם חומרה ברשות, קבלו עליהם ולא אוכל פת גויים ואחד לא נהג להחמיר בדבר הזה אמרנו, מדינה זה מותר פת פרטר של גויים זה מותר אבל זה תלוי במנהג יש אנשים שנוהגים להחמיר, יש אנשים שנוהגים להקל עכשיו, שניהם שמו קערה מלאה מרק וכל אחד לוקח את הלחם שלו ומטבל ושני אנשים האלה נמצאים, ושניהם מטבלים בתוך המרק הזה, ומרק רותח. אז זה יכול לומר, איך אתה מטבל במרק, שזה האיש הזה אוכל פת גויים, והוא מטבל בתוך, בתוך המרק הזה, ויש פלט הטעם. גם אתה, כששם אחר כך את המרק, את הפת שלך, אתה גם כן סופק טעם בפת גויים, ואתה קבלת עליך שאולי אוכל פת גויים. לא אומרים דבר כזה. למה בטל ברוב? לא אחמיר חכמים עד כדי כך. זה כתוב בשולחן ערוך. וכן הווה אומר שבדברים האלה לא נהגו, לא רצו חכמים לקבוע מסמרות להחמיר כמו כל איסורים דרבנן, אלא הקלו בדין בשל הגויים. כן אין צריך לומר שאם יש ספק בשל הגויים, בכל ספק הולכים להקל, בין אם זה ספק בהלכה, בין ספק מציאות. ספק מציאות זה שבאלנו עכשיו, למשל מאכל בן דורסאי, אם זה שליש בשלו, אם זה חצי בשלו, זה מחלוקת בהלכה. ואחר כך גם כן ספק אם מגיע בכלל למאכל בן דורסאי. גם על זה אומרים שהולך להקל. כיוון שישראל התחיל בדבר ושם את האוכל הזה על, על האש וכבר התחיל להתבשל והתבשל מאכל בן דורסאי, זה המשליש בשולו אפילו אחר כך הורידו אותו מעל האש וחזר גוי והניחו על האש אז השלים את בשולו הגוי אז אמרנו שהולכים בזה להקל. למה? מפני שכיוון שההתחלה מאכל בן דורסאי ראו לאכילה אז לכם בשביל זה לא החמירו חכמים. נכון, תפשיט קוצרקו, אדם שנהנה ממנו צריך להיות יותר, לא מספיק שליש בשולו. אף על פי כן, לא החמירו חכמים יותר מזה. להפך, אם גוי בשל שליש בשולו, ואחר כך בא ישראל וגמר אותו, יש בזה מחלוקת אם זה מועיל, מרן פסק שאין להתיר דווקא במקום חסר מרובה. במקום שיש חסר מרובה אפשר להתיר, או שכבוד ערב שבת, כגון שבשלו את זה ביום שישי בצהריים. ואין אפשרות ללכת להשיג עוד אוכל אחר ועוד פעם לבשל, לא הספיקו לבשל את זה לכבוד שבת, אז תיר מרן. אבל ככה בחול, ראו להחמיר אם אין הפסד מרובה. הרמה מקל יותר. זאת אומרת, אפילו במקום שאין הפסד מרובה אפשר להקל. אנחנו קיבלנו אומנם על ההוראות מרן, אבל הפסד מרובה תמיד זה יחסית לכל אדם ואדם. יש כלל, למה באמת מתירים את הפסד מרובה? וכי בהלכה ישתנה אם זה הפסד מרובה, אם זה מועט, זה אסור, מותר. יש כלל כתוב בספר תורת חתן כך. כל מקום שדעת הפוסקים נוטה להקל. אלא כיוון שראו שיש לבניהם פוסקים אחרים שמחמירים, לא רצו להקל ככה בפשיטות מחייד. אמרו, אם יש מסד מועט, תבטל. תמחו לעקב אותך ותאסור אותו, כבר שיש פוסקים שעושים. אבל לעולם, כשכותבים הפוסקים להתיר במקום מסד מרובה, הכוונה שדעתם היא באמת להקל מצד הדין. כיוון שמותר להדין, לכן שזה מסד מרובה, חסה התורה הממונה של ישראל, כמו שהגמרא אומרת בחולין דף מ"ט, אז לכן מתירים את זה וכזה. אבל אם זה מסד מועט, אז תחוש מעט את דעת הפוסקים. אפילו שדעת הפוסקים ההם נוטה להקל. לא רצו להורות ככה אפילו במחיית, אפילו לא תחשב אם זה הפסד מועט, מה בזה ככה? תעביר את זה. פעם היה שהיה רב גדול אחד, מורה הוראות. ובאו לפניו, באה לפניו איזו שאלה, בהלכות טרפות. בהלכות טרפות גם שם יש המון פעמים, במקום הפסד מרובה יש להתיר, במקום הפסד מועט יש להחמיר. וכך הרב, כשבאו לבד לפניו, לא נזכר שסיום דברי הפוסקים שבמקום הפסד מועט צריך להחמיר, ולא היה שם בסד מרובה, היה רק בסד מועט, והורה להתיר, והורה להתיר. אחר כך היו אנשים מחפשי מיילות בערי שעה. כמו בדרך כלל, מי שהוא רב, יש לו הרבה מקנאים לו. אומר בחיים בן עטר, כל מי שהוא רב גדול בתורה, אויביו רבים ורעים, יש שם לתאר. כך אומר בחיים בן עטר. והיה גם כן, היו אוהבים לו מחפשי מיילות בערי שעה, והנה מצאו, אוח ברוך השם נפל ביד שלהם דק שמן. הנה פעם אחת הרב התיר, לא היה הפסד מרובה, והלך והתיר, אמר שזה מותר, נגד מורד, נגד ההלכה שיושב בשולחן ערוך. בתהום כל העיר. אז שלחו לשאול את הגאון בברוך פרנקל תאומים, בעל שמות שבת עצרת חכמים. אז הוא משיב להם, כדמות הספר הזה, עצרת חכמים. אז אומר להם מוסר, תראו, בספר נחלת שבעה כתוב, נחלת שבעה זה תלמידו של התורי זהב. אומר להם, מה זה גדר הפסד מרובה? לאדם בינוני, כבד שתנגולת, זה נקרא שמו הפסד מרובה. אומר, כבד שתנגולת, זה נקרא שמו הפסד מרובה. וכבודו של תלמיד חכם גדול בישראל, נחשב פחות מכבד שתנגולת, אוי לאותה בושה, אוי לאותה קדומה, איך שאתם מרחשים את העולם. והרב הביא להם את הקדמה. למה באמת יש הפרש הפסד מרובה והפסד מועט? לא מפני שבהלכה יש לנו חלוקים בדברים. כל מקום שמתירים הפסד מרובה, מעקר הדין זה מותר. אלא כשיש מועד, כדי לחוש דעת המחלולים. וכאן רב גדול כבר עבר והורה מה שהורה. מזה אתם תופסים עליו ואתם עושים מזה רעש גדול, מחלילים כבוד התורה. הרב כתב להם מוסף הסכת שם העריך הרבה מדבריו. אז הבאתי את זה לדעת מה זה הגדרה באמת, מה שאומרים חכמים, עושים מרובה כך, עושים מועד כך. מה, כי התורה תשתנה אם מישהו עושה מרובה? לא כך. הדין הוא שבאמת צריך היה להתיר אפילו עושה מועד. אבל כשיש בלב הכי רק עושה מועד, תחוש את דעת המחמירים, הם בככה, מחמיר תעב כמו שאומרים, תבוא על הברכה. אבל כשזה דבר רציני, בסדר מרובה, והכל תלוי יחסית במי ששואל. כי לא לכל העולם זה כשמור בסדר מרובה. יש אדם עשיר גדול, מיליונר, תבשיל אחד יזרוק אותו, יש עשרה תבשילים. מה זה תבשיל? זה לא כשמור בסדר מרובה. אבל יש אדם שהוא עני, שהוא בקושי מסיק את לחמו מסכן, ואתה תבוא תעשור לו, זה בשבילו חשוב בסדר מרובה. ולכל אחד הרב צריך להורות לו לפי מה שהוא אדם, כל אחד ואחד לפי מה שהוא, לפי השואל. אם השואל עשיר, צריך להורות לו, לא, זה הפסד מועט, אלא תשפוך אותו. אבל אם זה עני, הוא אומר לו, זה הפסד מרובה בשבילך, יאללה, תלך תתיר. צריך שידע, כן, מה כוחו של האיש הזה בפרנסתו, איך פרנסתו הולך, איך הבן אדם הזה מנפשו מביא לחמו, אז אחר כך הוא יורד מה שצריך להורות, במקום הפסד מרובה צריך להתיר. לכן תראה מרן, זה התיר גם כן בערב שבת. אפילו אין הפסד מרובה, אבל זה הכין את האוכל הזה בשביל שבת. אם לא, בשבת תאכל מסכן לחם ועגבנייה, זה כבוד שבת. בשביל כבוד שבת גם כן זה מצווה חשוב כמו הפסד מרובה. וכי לא הפסד מרובה דווקא, כי כל העניין הוא ככה. כאילו, המסד הדין זה מותר. אבל כדי לחוש את דעת המחמירים. אם כן, ההבדל בין מרן ומורן בדין הזה, שגוי התחיל לבשל, בשל אותו מחמם ירושלים. ואחר כך בא ישראל וגמר אותו, שמרן מחמיר במקום הפסד מרובה. והתיר גם כן, התיר במקום שנרסים לרבה, והתיר גם כן בשביל כבוד שבת. ואילו הרמה מקל לגמרי, בין תנועת ונרסים לרבה. אין פער, לא גדול ביניהם. ונפקם בנפיך האיש כל אחד ואחד יש לו עורך הכפנים לפי השואל. עכשיו, למשל, בא עשיר גדול ושאל שאלה, דבר שהוא מותר לרסים לרבה. הוא בא הרב, רואה שזה עשיר, בשבילו זה לא כלום. אבל בשביל עני, לא היה עני השואל, זה כשמור הפסד מרובה. אחרי שהוא עשה לו לזה העשיר, אומר לו, אדוני, אני מבין, אני מודע בהלכה, כנראה שזה לא עושה לרבה בשבילי, פשוטי הסבתא. אני מסכים, מקבל את זה עליי. אבל במקום שאני אשפוך את זה באשפה, יש לי שכן עני מסכים. במקום שאני אשפוך את זה, אני אצא לזה, ידוע היה הוא שואל את השאלה הזאת, לא היית מתיר לו? היית מתיר לו. אני אצא לזה אליו במתנה, לא רוצה להביא לזה כסף. אבל שאני הזה מסכן יהנה מזה, וחבל שישפכו את זה בזבל, אז זה יש בזה מחלוקת באחרונים. האם יכול לעשות דבר כזה? הוא נקרא סיבוב כמו שהוא נותן דבר שהוא אסור בשבילו, הוא נותן את זה לאחרים. האם יכול לעשות דבר כזה או לא? כמו שאמרתי, יש בזה הכולה ושואלים. אם זה באמת עני שהוא זקוק לכך, עשה את זה מוסף לכך. יאמר לו את האמת, אולי הוא רוצה להחמיר, אבל שהוא עני. פעם יש שהוא רוצה להחמיר, אז יספר לו את הדברים כאלה, לא יעלים ממנו, אם לא זה נקרא שמוגן לבדען. מה אתה רוצה ממני? אני עני, נכון, אבל אני ברוך השם עשיר בשכל. ואני לא רוצה לעשות קולות, לא רוצה לקבל עליי קולות. אז לכן צריך לספר לו את הדברים כאלה. דע לך, שליחתי ושאלתי. והרב אמר לי, אם היה שואל אדם בינוני, היה מתיר לו, שזה נקרא שמוגן לבדען. אבל כיוון שאני עשיר, לא רוצה להתיר לי. אם אתה רוצה לקבל את זה, תקח את זה בבקשה. אם רוצה להחליט לקחת, תקח, אני רוצה לקחת, לא תקח, זה הכל. עכשיו נדבר עוד כמה דברים בנוגע בישול של ישראל מחדרי שבת לפרהסיה. יש הרבה קופסאות שימורים. קופסאות שימורים שמביאים אותם, או אפונים, או כל מיני ירקות. יש דברים שלא נאכלים כמו שהם חלים, ויש בהם דין בישול הגויים. כל דבר שנאכל כמו שהוא חי, הם לא דין בישול הגויים. נגיד למשל, יש קופסאות של ריבה, ריבה מישמיש או הפסיקים וכל דברים האלה, תפוחי עד, זה נאכל כמו שהוא חי, לא שייך בבשל הגויים בכלל. אם יש כשרות, תעודת כשרות על המאכלים, המצרכים האלה, פשיטה שזה מותר, לא צריכים לחקור מאיפה בא, מי בשל אותו, מי, על המרתחים את זה, ומשלים אותו. אז נגיד, מזה קיבוץ למשל שידוע שהוא מחנה שבת וכנסייה. אז מה, למה אני אוכל דבר כזה? לא, כל דבר שנאכל כמו שהוא חי, אבל בשל הגויים, זה גמרנו. אפילו אם היה גוי, היה מותר, כמו שכנס היה מחנה שבת. השאלה נשאלת, בדבר שלא נאכל כמו שהוא חי. קופסאות שמונים למשל, יש עליהם כשרות מהרבנות המקומית. אבל הבעיה היא משום בשל הגויים. איך הדין? יש בתי לחוש, כשאנחנו יודעים, שהקיבוץ הזה מחיים שבת ופרהסיה. אז הם יכולים, צריך להחמיר בזה או לא. או שאני יודע בבירור, ישראל מחנה שבת ופרהסיה, הוא בשלט תפשיל במסעדה, הוא נמצא במסעדה, ואנחנו יודעים שהוא בשלט התפשיל הזה, אבל יש שם משגיח, הוא ראה מהתחלה עד הסוף שהכל כשר, אין בעיה כשרות. הבעיה היא בחינת בישול של מחנה שבת בפרהסיה. האם הבישול שלו אסור, כמו גוי, כבר שומע הרמב״ם בסוף הלכות שבת, שכל מי שמחנה שבת בפרהסיה בפני הצלה מישראל, כגון נוהג ברכב וכיוצא בזה, דינו כגוי, כמו עבודה עבודה זרה, כמו גוי. שבת ועבודה זרה שקולים זה לזה. מי שמחנה שבת בפרהסיה, דינו כמו עובד עבודה זרה, זה אותו דבר. כמו שמסביר גם כראשי בחרדין זאת, סוף עמוד א', הוא אומר, כל מה שאנחנו שומרים את השבת, ושאנחנו מודים במעשה בראשית, זכר למעשה בראשית, כשיש שתיים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת ונפס. ואילו הרשע הזה שהוא מחנה שבת בפרהסיה, מראה שלא דין ולא דיין, אומר העולם קדמון, הוא לא צריך לשמור את השבת. אז זה כופר במעשה בראשית. לפי כך דנו אותו חכמים כעובד עבודה זרה. וכן מעטה, אם אנחנו אומרים בשביל הגויים אסור, אולי גם כן בשביל של מחנה שבת בפרהסיה, גם כן יהיה אסור. דנו מאוד בזה בספרי האחרונים. רבים מהאוסרים ורבים מהמתירים. ונסביר פעמו של כל אחד ואחד. ראשי במסכת עבודה זרה במשנה, כשם כתוב השלקות, בדף כ"ט, השלקות אסורים, שלקות, אומר בשביל הגויים, אסורים, אומר ראשי אסורים בשם חתנות. זאת אומרת שלא יהיה קרוב דעת, אנחנו אוכלים מהתפשי שלהם, יהיה קרוב דעת, ואז הוא לקחת את ביתו, כמו שאמרנו, גזרו עפיצן ועניין ושמן משום בינותיהם, גם בשולי גויים מסביר רשימה הפעם שם חתנות. מה זה חתנות? שיהיה קרוב דעת המגוי, ואחר כך אמרו, תחתן ביתו. אבל אחר כך בדף המלחית, רשי אומר, למה עשו בשולי גויים? כדי שלא יאכלנו דברים האסורים. אם יהיה קרוב דעת אותו, פעם אחר פעם אחת תכיל אותו. מקום שישים מאכל כשר, ישים את זה אוכל טרף. לכן הרחיקו חכמים את אותנו מהגויים. התוספות חולקים על השם. זאת אומרת לא, העקר כמו שכתב במשנה, שהאסור הוא משום חתנות, לא משום שמאכלנו דברים מהסוד. כך כותב גם כן בתוספות ריד, רבי ישעיה המטרני, שמע על המקום, אומר, ונראה לי עקר כמו שכתב ראשי, ולא נהירה זה, הפירוש הזה, אלא נראה לי עקר כמו שפרש ראשי במשנה, שעפם הוא משום חתנות, ולא בטעם שמאחרים דברים מעשוי. כותב בספר תפארת למשה, נפקה מנה בשני הטעמים האלה, אם זה לא היה גוי שבשל, אלא ישראל מחרי שבת פרחס היה שבשל. אם תאמר שמאחרים דברים מעשויים, הוא חשול על הדבר. אחרי שעבוד לבר חדשה, לפה שמום הוא מלך כל התורה. הוא חשוב שעשו לדברים מהאסורים. אז כמה הוא, מה לי גוי, מה לי מחר שבת לבר חדשה. אבל אם אתה מסומן בשום חתנות, שמי יקחת בתו, בתו שמחר שבת לבר חדשה, לא נעשה על המסכנה, יהודיה, מה לי? הוא עצמו, הפי שחטא, ישראל הוא. אם אחר כך חזור בתשובה, תקוף מיד יהיה יהודי. הוא לא זקוק לשום דבר. כלכן, כיוון, אם אדם יודע שיש איזה משפחה רשעים, חילוניים גמורים, מחלל שבת בפרהסיה והכל, לא מתפללים, כופרים, הכל. אבל יש להם בת, שהשם זיכה אותה, ברוך השם הסתובבה בבתי ספר דתיים, וברוך השם מצאה שם יראת שמיים. אז היא נפסלת בשביל האבא שלה, כששנה בין החוכים, מה יש? היא עצמה היא טובה. לכן לא צריכים להרחיק אותה בשביל כך. היא מוצרת, אבו בקהל, בלי שום ספק. אין מי שיחשוב לומר שאסור להתחתן אותה. אין מי שיחשוב דבר כזה, כדאי. אפילו שהורי אנחנו נראים בבירור שהם כופרים בעקב, מחלל שבת בפרהסיה, אין להם לא כפור, לא תשעה באב, שום דבר אין להם. אף אפי כן, הבת לא יעסק, מה היא עסקה מהדבר הזה? לכן הבת, אם היא עצמה אישה כשרה, שומרת תורה ומצוות, זה מותר להתחתן בה ואין בזה שום בעיה. אם תאמר הטעם משום חתנות, יהודי מחלל שבת בפרהסיה לא שייך בו טעם של חתנות. בגוי, לא, אסור לקחת בתו של גוי. אבל בטוב שגויים, זה כתוב, לא תחתם בה, צריכה לתוקחת בנו, כי ישים את בנך מאחריי. וכבר פרשו רוב רבותינו הראשונים, הרמב"ם ומרן שולחן ערוך, שאין הפרש בין שבעה עממים ובין שאר אומות העולם. לכולם, עליהם, כולם נאמר, כי ישים את בנך מאחריי. כי היוצא מהנוכרית ודע כמותה, הוא גוי כמוה. ודע שמתחתן עם גויה, גם הבן שלו, בניה כמוה. זהו, כי ישים את בנך מאחריי. לא יקרא שמך עליו. זה נמשך אחרי הגויים. כן, בגויים זה שייך, אבל משעקב בישראל זה לא שייך. אפילו שהוא מחלה שבת בפרהסיה, הבנים שלו כשרים לבוא בקהל, הבנות שלו כשרות, הם בעצמם כשרים, אנשים טובים, יראי שמיים, מה בכך? כל חתן איתם. אז הטעם של חתנות לא שייך רק בגוי. הטעם של מאחרים דברים האסורים שייך גם במומר, גם מחלה שבת בפרהסיה. עכשיו, איך הלכה? ראשי אמרתי שדבר הוא סותר את עצמו, תספות לא הסכימו עם הפירוש השני, הסכימו עם הפירוש הראשון שזה מטעם חתנות. אבל נוסף על כך, כל הפוסקים כולם הסכימו לדעת הטעם של חתנות. הרמב״ם ככה כותב במפורש, בהלכות מחלות וסוכות, שאסור לבותינו בשביל הגויים, שמת קרב דעתו עליהם והתחתן לבינותיהם. זה כותב הרמב״ם, וגם הרמב״ם בפירושו למסכת עבודה זרה, נתפס מקרוב, גם הוא כותב אותו דבר, שהטעם הוא משום חתנות. כי הרמב״ם והרמב״ם תמימי דעים. יש לנו גם כן, הרמב״ן, הרשב"א, הראה, הריטב"א, הר"ן, המאירי, כולם כתבו, הסכימו לטעם של חתנות, ולא מטעם ששמאחרים דברים האסורים. אז אם ככה, כיוון שזהו עקר הטעם, וכן נמצא ללמדים, כיוון שבישראל, מחלל שבת בפרהסיה, לא שייך טעם של חתנות, וכי אסור לחתן על ביתו, והיא אישה יראת שמיים, אמר לו. ולכן מותר, אין לו דין בשביל הגויים. זה כך כותב תפארת למשה. נפקא מינה בשני הטעמים, אם ישראל מחלל שבת בפרהסיה בשל איזה בישול, האם מותר או אסור, תלוי בשני הטעמים האלה. אם תאמר משום שמאחרים דברים האסורים, גם זה חשוד. אבל אם תאמר משום ביתו, ביתו של זה מותר, מותר לתאמר בקהל. הרב זבחי צדק לא העמיק הרבה בדבר הזה מבחינה מכבודו, וכתב בקיצור שזה אסור. למה אסור? אם אתה רואה שרוב הפוסקים, הרמב״ם, הרעב"ד, הרמב״ן, הרשב"א, הראה, הריטב"א, המאירי, הר"ן, כל המדעי העולם כולם, ותוספות הריד והתוספות עצמן, כולם הסכימו שלא כדעת כפירוש אחד של פירוש שלישי, שזה בטעם שמאחרים דברים מהאסורים. אז למה לך לאסור? שמה צריך לאסור? שצריך ללכת אחרי רבים מעטות. נעזוב רגע אחד את הדברים האלה. הרמב״ם נשאל בתשובותיו, נשאל שאלה. קודם כל אני אקדים הקדמה אחת, לפני זה שאגיד דברי הרמב״ם. הפרי חדש דן בסימן הזה בדין פת של קראים. קראים שיש לו מעשייה. והוא אופה. מי שנזהר בפת פתר, خوراني شيرونا كمنا او شادم متريح حتى الكرائي وهو اخي ما خليهم كشريم شيء ما يمشون بعيا אבל باتش اللي بيرو زي باتش مع البيت شافه طبعا اسمه مش بيته مو بيرو لا يقول مني אז זה פת בעל הבית, אמרנו שיהיה אסורה. לא דומה לפת בקר שמוכרים בשוק. עכשיו, השאלה היא, פת של קראים מותרת או אסורה? הוא לא מעריך הרבה בדברים. אומר, הועיל. הועיל והם מחללים ימים טובים. שבתות, נאמר שהם שומרים. זה המושגים שלהם. אז אבא אולי מחמירים יותר מאיתנו. וחמורו יגיד לו. הם לא מבינים את דבר. לא תבערו אש בכל משפטכם יום השבת. לא רק שלא מבחירים אש. אלא אפילו שיהיה אש בביתם מצוי אסור. אלא מערב שבת מחבים את כל האורות ורשעים בחשך דמו. ולברר להם שחים בחשך. לא, אין להם אור, אין להם בבית. טוב, הם מפרשים פירושים מסודפים בתורה, מה אפשר לעשות? אבל כל פנים הם שומרים שבת. הבעיה יותר היא בעניין של ימים טובים. ימים טובים, יום הכיפורים, הם קובעים אותם בניגוד למה שרבותינו קיבלו. יש לנו לוח שמעברים אותו. כבליעות חלקים שיש רבותינו שהם קבלה בהם. איך, מתי קוראים? יש מולד זקן, יש לפעמים דוחים אותו בשביל שלא ייפול יום ערבה בשבת, שלא ייפול זה ביום שבת. כמה דברים שיש כללים של רבותינו, הם כולם לא קורסים את הדברים האלה. ולכן, הימים טובים שלהם הם לא חלים בהם טובים שלנו. או מקדימים או מאחרים. שבועות, תעולם הם עושים אותו ביום ראשון. דוחים את פסח שיהיה תמיד תבוך לשבועות. כדי שעות. עושים כל מיני שבושים, כל מיני שגעונות שיש להם. ולא עוד אליהם מרכיבים את חכמים. זה שעושה להם את הלוח, זה החכם נערע שלהם, החכם שלהם. אז גם כן הוא עושה, כל לוח שהוא עושה, בהקדמה שלו, מעפר בעפר, מחבר, הוא מגדר, ככה. וכן, והוא קובע את הכיפור כמו שהוא רוצה. והם טובים כמו שהוא רוצה. שלא כמו שאנחנו נגיד. אנחנו עושים כיפור ביום זה, הוא עושה ביום אחר. אין את הדרך. אז כיפור, יומים טובים. אז שם יש, בתורת כהנים, פרשת אמור, כתוב שם, אלה מועדי השם מקראי קודש. ששת ימים תחכה מלאכה ביום השביעי שבת קודש. מה העניין זה לזה? אתה מתחיל אלה מועדי השם. הוא אומר לי, ששת ימים תחכה מלאכה ביום השביעי ילכים שבת, מה העניין זה? וזה לביתך, מי שמחלל את המועדות, כאילו מחלל שבת. זה מה שכתוב בתורת כהנים. על פי זה כותב רבינו שמשון בתשובה גם כן, תרחיק מהקראים, תרחיק מהקראים, כותב את זה במרב בבית יוסף ונעזר סוסם מנדלת, מעתיק את השבת הרש. דינם כמו מחלל שבת, אפילו שהם נאמר שומרים שבת, אנחנו לא יודעים מה הם עושים בשבת, אבל יכול להיות שהם שומרים שבת. בכל זאת, ביקשנו מה מחללים את המועדות, מחלל את המועדות כמחלל שבתות. על פי זה בא הפרח חדש ואומר, ודינם כמו מחלל שבתות, לפי כך אסור לאכול את הפת שלהם. פת קראים אסור. יש פוסקים שמערים על תלי תניה ודלי תניה. למה אתה צריך להגיד מחלל שבתות? כי מחלל את השבתות. תפוק לך שבת קראים, מטעם זה אסר אותם הרש, רבינו שמשון, שהביא את זה בבית יוסף ובין העזר של סימן ד', מה כותב שם רבינו שמשון? שאסור להתחתן בנותיהם של קראים. למה? והוא אומר, לפני שקדושיהם קדושים, גטם אינו גט, ואחים מתחתנים אחר כך לעלמה, והאישה היא אשת איש, והבנים שלה ואיש אחר הם ממזרים. כן, הם ספק ממזרים, כל אחד ואחד ספק, שומע קרה ככה לסבתא שלו, לאימא שלו, לסבתא שלו, לפני כמה דורות. וכן, יש בהם את העומס של ממזרים. וכן, לכן, בשביל זה כתב רבינו שמשון, שאסור להתחתן בהם. ואחר כך, בתוך זה הביא גם כן, מחללים את המועדות, כמו שמחללים את השבתות, הביא את כל הדברים האלה. אבל למה לך להתלות מחלל את השבתות? הלא כל הטעם של איסור, של פת גויים, מפני חתנות. וגם פה אסור להתחתן עם הקראים. אם כן, למה אתה צריך להביא תירוצים אחרים? זה מקשים עליו ספרי האחרונים ביהודה, סעד ועוד. האמת קושתם אינה קושה. למה? להתחתן עם ביתו של גוי, כפי שאמרתי. זה דבר מפורש בתורה. לא תתחתן בה, בתחל ותוקח לבנות וכו' וכו'. זה מן התורה. אפילו אחר גיורים של האבות שלהם בשבעה כנענים, בשבעה אומות של כנענים, אסור אפילו אחר גיור. אבל עכשיו אין לנו שבעה כנענים, אין מזה שבעה כנענים. אבל הכל פעמים בגיותם, זה אסור שלא תתחתן בה. אבל מה שאין כן, לדעת רבינו שמשון, שהוא עושה להתחתן עם הקראים, הוא לא עושה אותם מדאורייתא, הוא עושה אותם רק מדרבנן. שהרי הגמרא אומרת, במסכת קדושין ע"ג, לא יבוא ממזר בקר השם, ממזר ודאי לא יבוא, ספק ממזר יבוא. והם כולם ספק ממזרים. הוא אומר בפירוש, הם אומרים שמשאות שהם ספק ממזרים. למה? אתה יודע בטוח שזה נולד מאשת איש? אתה לא יודע את הדברים האלה. אתה חושש, אולי לפני כמה דורות, הסבתא של הסבתא שלו, היא קבלה גט מבעלה, והגט שלה לא שווה כלום, רק הקדושים שלו שווים, הגירושים לא שווים, כיוון שהם לא יודעים לעשות גטים כמונו. אם כן, אחר כך התחתנה עם מישהו אחר, והמישהו אחר הוליד את האיש הזה. אם כן, זה רק ספק ממזרות. יכול להיות, והוא לא בא מזרע של האנשים האלה. כולם בחוץ גרשו, כולם עשו את הדברים האלה. אם אחת התחתנה, כל אחד אחת הולכת להתחתנת ומביאת על ילדים, יכול להתחתנה, יכול להיות שלא זה ילדים. ואם היה ילדים, אולי קברה אותם בחיים שלה. מה אתה יכול לדעת דברים כאלה? זה לא ברורים. רק ספק, לכן הוא כותב שיהיה ספק ממזרע. אם כן, בשביל ספק ממזרע, הגמרא אומרת. ממזר ודאי לא יבוא, ספק ממזר יבוא. אלא מעלה עשו ביוחסים, מדרבנן רוצה לומר. אם תאמר שהם אסורים מדרבנן לבוא בקהל, בשביל זה יבואו החכמים ויגזרו פתן משום בנותיהם. בשביל מי אמר לך שגזרו חכמים? בשביל דבר שהוא כוח ספק ממזר, שהוא שאסור רק מדרבנן. בכל הדעות, אפילו מי שאומר ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא, מודה בספק ממזר שזה רק מדרבנן. וכן בדבר שהוא מדרבנן, גזרה. אז מה יאמר הרב קרא חדש? יאמר, הטעם הוא שאני אוסר אותם בפני שהם ספק ממזרים. אתה ספק ממזרים מותרים לבוא בקהל מצד הדין. רק חכמים מחמירו משום מעלה עשו ביחסים. אז אתה רוצה לגזור גזרה לגזרה, גוזר את הפתר משום בנותיהם. בנותיהם של גויים הם אסור ודאי, ובנותיהם של אלו אסור ספק. איך אתה רוצה לאסור משפט לרק? לכן אין כאן קושייה דברי פרא חדש שהוא צריך תניע בדת תניע. זה לא נכון. אבל עצם הדבר שפרא חדש אוסר, מדין שהם כדינם כמחללי שבתות. ערבש ערבתה. אנחנו נראה דבר אחד. פתן, ינן ושמנן, על כולם גזלו משום בנותיהם. בגויים, פתן, ינן ושמנן. הוא כותב שם גם ינן. גם היין שלהם, למה אסור? מפני בנותיהם, שלא יתקרב לעתו, יישב וישתכר עמו, ויחכך יתלו את ביתו. והנה הרמב״ם נשאר בתשובותיו. זה עכשיו אני בא לדברי הרמב״ם. מה דין ינם של קראים? האם מותר לשתות אותו? יהודי מותר לשתות אותו או לא? הוא משיב להם כך. ינם של קראים מותר לשתות אותו. אבל הבעיה היא שמי אינם זהירים הם שיגע בו איזה גוי אחר. לכן, אם אתה יודע שהוא עשה את היין, במו עיניך ראית, מהתחלה עד הסוף, הוא עשה את היין, סחזת ענבים ועשה את היין, והביא לך את היין הזה, מזג לפניך, מותר לך לשתות אותו בלי שום בעיות. ואם אתה לא ראית בשעה שהוא עשה את היין, אם הוא אדם היראים שלהם, אז אם יישבע שלא נגע בזה גוי, מותר לך לשתות את היין שלהם. אז אתה רואה שמותר לשתות יין של קראים. ולמה? בצד ינה ושמנה משובנותיהם. אז תאסור משובנותיהם. אלא שמע בינם דברי הרמב״ם שלא גזרים. וקראים לא גזרו חכמים. קודם כל, אפשר לומר הרמב״ם אחד משני טעמים. או שהוא סובר שהקראים מותרים לבוא בקהל, חולק על רבי שמשון, וכך כותב באמת על הדבז, שדעתו של הרמב״ם שהקראים מותרים לבוא בקהל, וחולק על רבי שמשון. או שאתה רוצה לעשות לא, שהרמב״ם לא סובר כך, אבל בטעם, כמו שאני אמרתי, בטעם שהם לא אסורים רק משום ספק ממזרות, הוא ספק ממזרות, לא שייך לגזור משום בינותיהם. אחד משני טעמים, או כך או כך. אז ממילא, אם אתה אומר ינם מותר, למה תהיה פתאום יותר חמורה מאשר ינם? פתאום שמנה ואלה כל יום היה מקום ברשימה אחת. וגם הבישו שלה, אני מותר לפי זה. לכן מה שעשה הפרא חדש, פרא של קראים, נענה מעינו הבדולח תשובת הרמב״ם. תשובת הרמב״ם באמת הייתה בכתיבת יד. העתיק אותה בספר אורחות חיים, שנתפס לפני עשרות שנים. לא היה בדפוס. ואחר כך, פריימן זה גם כן, לפני 30-40 שנה, גם כן הסביס את זה. התשובה הזאת נענה מה ממנו. אבל ראיתי שהביאו אותה גם בבצעיל אשכנזי בסימן ג' וגם מהרש"ח גם כן העתיק אותה ועוד כמה מגדוליה האחרונים. על כל פנים נראה מדברי הרמב״ם שאין מקום לגזור על קראים. אם על ינם אי אפשר לאסור, כל שכן פיתן ובשוליהם, כל הדברים האלה, שהטעם הוא משום חתנות ולא שייך בשביל לאסור חתנות. או שתאמר שדעתו של הרמב״ם, כמו שאמרתי, כדי שזה כיוון שצורה רק מכוח ספק. בספק המזיר זה אסור רק מדרבנן, לא גזרו גזרה לגזרה. או שהוא סובר שמותרים לבוא בקהל לגמרי, בפני שהוא לא חושש לספק את זה. מה הטעם שלא חושש לספק את זה? למה אני אומר, הנה הלכה עולה הרבה אנשים שאומרים באמת דברים כטעם. הקדושים שלהם קדושים, הגירושים שלהם אינם גירושים. אז זה בא הרדב"ז, הוא מסביר, הוא מביא את הרמב״ם, גם כן הוא מביא תשובת הרמב״ם, הוא מוכיח שהוא סובר שהקראים מותרים לבוא בקהל, הוא מסביר את טעמו, מה טעמו? הוא אומר כך. הקדושים שלהם, בדרך כלל מעשים עם העדים שלהם. אנחנו יודעים כלל גדול. הקדושים והעדים צריכים להיות בד בבד, אחת עם השני. ואי אפשר להפריד ביניהם. זה לא כמו כל הלוואה או קניין שאדם עושה ואין לו עדים, אף על פי כן הוא מודה, הודעת בעדי כמאה עדים דמי. בקדושים חובה להיות שני עדים קשרים. אם אין שני עדים, אז כל הקדושים לא שווים כלום, שווים פרוטה אחת. והם מביאים עדים מהאנשים שלהם. מסביר לך הדבר הזה, כמו שהם כופרים בצורה שבעל פה, אין לך פסולי עדות גדולים האלה. אלה פסולי עדות. הם עושים כיפור ביום אחר, הם עושים יום טוב ביום אחר. בכיפור שלנו אוכלים ושותים, כאלה יסר המוות. אוקיי? ואתה עושה אנשים האלה, תכשיל אותם לעדות, אלה קשרים לעדות קדושים. אם אין עדות של אנשים קשרים, זה לא עדות. אז הוא אומר, אם הקדושים שלהם בפסולי עדות, הקדושים שלהם לא שווים כלום. מאומה. כמו שאחד יושב עם אישה ככה, בלי עפה, בלי קדושים. כשאחר כך מגרש אותה, הגט הזה, כן יהיה שווה, כן לא יהיה שווה. מה נפקד מנה? משם אישה פנויה. ואחר כך חתנה עם השני, חתנה עם השני, מה בכך? והילדים הם משם אישה פנויה. אין כאן איסור אשת איש, ומירה, אין להחמיר שום דבר. אין להם דבריו של הרדב"ז, שהסכים עמו גם כן רבו של מרן בית יוסף, רבנו יעקב בן יקב, ועשו מעשה, הוא ורבי שמואל בן חקן הלוי, אחד גדולי הדור בימים ההם, שלושתם עשו מעשה וקיבלו כמה קראים, הביאו אותם לבוא בקהל, מסיבה כמו שאמרנו, שהם סוברים שהם איזה, הקדושים שלהם בקדושים, גרושים שלהם בגרושים, אז כמו פנויה ועלמה, ולכן עשו מעשה והתירו. מהריקה של יעקב קצרו תלמידו של הרדב"ז, אמר אחרי שראינו המלאכים האדירים האלה עשו מעשה רב והתירו אותם לבוא בקהל, מי יעיד לבוא לחלוק עליהם? ומעיד גם כן שרבינו אברהם, בנו של הרמב״ם, פעם אחת הוא הלך לבית כנסת שלהם, של הקראים, ונאם בפני גדולי הקראים. היו הרבה מאוד, הם כולם באו לשמוע את דברם. ועמד 3-4 שעות, הסביר להם איך דברי רבותינו נראים שהם אמיתיים, ואי אפשר לזוז מהם ימין ושמאל. אחרי דברים כל כך חצבי להבות אש, נכנסו ללובותיהם, אומר, ונתגיירו עם גדול ומראשי הקהילות בפרט, והתחתנו עמהם הרבניים, עשה מעשה והתחתן אותם עם הרבניים. וכך היו עושים דור אחר דור. זה הרדב"ז, הוא שמח על העדות הזאת, להתיר את הקראים לבוא בקהל, מאחר שזה מעשה רב של רבינו אברהם, זה מעתיק את המעשה הזה גם בספר כפסול והפרח. ואחר כך, אחרי דור של הרדב"ז, בא מהריקש גם כן, כמו שאמרתי, הוא אומר, אחרי ששאלו עשו מעשה, הרדב"ז, רבי יעקב בן יקב, רבי שמואל בן חקן הלוי, כולם עשו מעשה, ודאי, מי רואה את המלאכים האדירים האלה, זה עוד יחוש לעצמו, לכן אני אומר, כל המקרב אותם, תחת כפי השכינה יישא ברכה מאת השם. כמובן, לפני שמתחתנים עם הרבניים, צריך שיקבלו עליהם לחזור בתשובה, שיתנהגו בצורה שבעל פה, כמונו, לא שיישארו בשטיות שלהם, בשגעונות שלהם. אחרי שמקבלים עליהם דברי חברות, לא צריך נבילה ולא שום דבר, דברי חברות. אומרים להם שאתם צריכים מכאן הבא להאמין בצורה של הפה, לא רק אומרים להם בפה, צריך לשלוח אותם שילמדו, שילעו מעט, איזה דבר. כך היינו גם כן, אנחנו שקשיינו ורוצים להכיר אותם, היינו סומכים על הדברים האלה. במעשה בית דין שיש בכתבת יד במצרים, כשהייתי שם במצרים, יש ספר כתבת יד, כולו דור אחד, מדורו של הרדב"ז שלפני 400 שנה עד היום. כל רב שהיה, שבא אחרי הרדב"ז, היה כותב במעשה בית דין, בכתב ידו, ביום פלוני, שעה פלונית, כך וכך, קיבלנו את הקראי פלוני, ולבוא בקהל השם, וקיבל עליו דברי חברות, וחותמים על זה 3 דיינים. וקודם כל, כמובן, הבית דין, הוא החותם, ואחר כך חכמה שניים. דור אחד דור, משפחת ישראל היו, ובאליהו ישראל, בעל ספר כל אליהו, שהיה חברו של הרב חילה, בנו אחר כך, בידידיה ישראל, בן בנו גזרה שווה, ויודעים מה זה גזרה שווה, ואין שום דבר. בשביל שעושים את זה, אתה יודע שמי אמר רבי ישמעאל, הם מאמינים ברבי ישמעאל, לא יודעים שום דבר. הם מאמינים בישמעאל אולי, אבל לא ברבי ישמעאל. וכי אין להם לא גזרה שווה ולא שום דבר. איך אנחנו עושים קדושים בכסף ושווה כסף? גזרה שווה, כתיב לך כי כך יש אישה. וכתיב אתה נתתי כסף, אתה יודע כך מני. מה להם בכסף? איפה כאן בכסף? הם יש להם כסף, יש להם שום דבר. לכן, אין להם דרגה הזאת בכלל. והם מעידים מה שהם ראו למה עיניהם. אין קדושים, מעשה קדושים בכלל. אלא עומד החכם להרע שלהם, ויש בידו כתובה. מה כתוב בכתובה שלהם? אם היה גם כתובה כמו הנושא שלנו, גם כן הייתה בעיה. כשמה כתוב, אמר לה החתן, בפנינו עדים החתומים, אתה אמר לה החתן, ואני אפלח ויקור ויזול, ואומר לי לאלתו, כדת משה וישראל, אז זה נקשם הקדושים. הם לא קדושים בכסף, כמה נה, אני שאלת גם משטר. תחשוב על שכנו בהשטר. אבל הם לא מאמינים דבר רבותים. לא כותבים את הנושא של הכתב שלנו, כלל, לא נגע ולא פגע. מה הם כותבים? כותבים פסוקים מהתנך. כי הם מאמינים רק את רשם בכתב, זאת אומרת שופה אין להם. אז הם כותבים, יתן השם את האישה בעל ביתך, כרחל וכליה, מסע אישה מסע טוב, מחפשים פסוקים, איפה שכתוב? פסוקים, אתה קורא לפסוקים. שום דבר מדבר רבותינו אין. ועומד החכם את זה, וקורא מה שכתוב שם בכתובה, ומוסר מידו לידה של הכלה. לא החתן מוסר לכלה, הוא מוסר לידה של הכלה. גם במשטר, משמקדש משטר, שיאמר בפה בשני הילדים, הרי את מקודשת, היא בשטרצה, כזה משה בישראל, ופה לא אמר שום דבר. ואחר כך הולכים ומתייחדים. המקדש בביאה, זאת אומרת, יש קדושי ביאה, המקדש בביאה, צריך שיעמדו שני הילדים מבחוץ, וכשיוכנוס ויתייחד איתה, בשעת הביאה יאמר לך, הרי את מקודשת, היא בביאה, זו כזה משה בישראל. גם זה הם לא עושים. יש להם קדושים, יש להם שום דבר. אז הוא אומר, אין כך קדושים, כל העיקר. אז על מה כל הפסול שלהם? מאיפה מסתמע הפסול? קדושיהם קדושים, גירושיהם אינם גירושים. פה לא קדושיהם ולא גירושים, פנויה בעלמה. וכמה יש חשש מזה ועל זה? אם צריך להתחתן עם מישהו אחר. זה מה שכתב רבי יעקב קסטרו. אבל אחר כך, כשבא הדפוס בעולם, בזמנם היה קשה מאוד, לא היה דפוס. אחר כך כשתפיסו, תפיסו את את ההלכות שלהם, הלוא יש להם מהאנשים שלהם, שחכמים להרע שלהם, שעוסקים את זה פעם ופעם, מדפיסים את החמורים שלהם, ואומרים את ההלכות שלהם. איך עושים קדושים? שם כתוב. לא מנה ולא מכסתה, לא קדושים, לא כסף, לא שטר, לא ביאר, שום דבר. אומרים רק, מה שאמרנו לכם, שם מה שכתוב, זה הכל. לפי חכם אין קדושים, רפה פתה בבירה. כל אלה שיחמירו, מי אלה שיחמירו, יש מהרש גביזון, מי שבטא גביזון, שחלק על הרזבן. הוא אומר לו שאלה העדים הם קשרים לבוא, קשרים לעדות, לא מה קשרים. אפילו שהם כופרים בתורה של בעל פה. הוא אומר, לא הם כפרו, אבות אבותיהם כפרו, והם דינם מסכנים כמו תינוק שנשבע מן הגויים. אז הוא אומר להם, לא הם בעצמם בדו בנבם את הכפירה, לכן הם זרם בדיעבד, זה קשה מהמסכנים כמו תינוקות שנשבו והם קשרים. בא המעריקה שאומר לו, אתה אומר תינוק שישבה בין הגויים. מי שהלך ונשבה בין גויים ולא ראה מעולם ישראל שם, איך ידע מסכן לשמור את הדינים של ישראל? אבל רחוב היהודים ורחוב הקראים במצרים גוברים זה עם זה. אחד רואה את השני, אחד עושה בנתן עם השני, רואה את היהודים איך נוהגים. והוא עדיין מתעקש ללכת עם אבותיו. זה לא נקרא שהוא תינוק שנשבע בין הגויים. הוא רואה ישראל ועושה, ממשיך במרדו. אז זה נקרא שהוא מורשע, מעריך ברעתו. וזה פסול עדו. זה הוויכוח שיש ביניהם, אם קשה ללכת. אבל כל הוויכוח הזה מיותר. אם אין קדושים, עמדתם אתם דנים. איפה צריך להיות עדים? אין כאן עדים בכלל. וזה מה שכותב גם כן בספר תעלומות לב, רבי אליהו חזן, בצורות תעלומות לב. גם הוא אומר שהעיקר הוא שבאמת אין כאן קדושים, אין כאן גירושים, והם קשרים לבוא בקהל. היה גאון רבי יצחק בולעפיה, בדין של דמשק, יש לו ספר שלוש תשובות בני יצחק, וגם הוא הורה הלכה למעשה להטיל קראים לבוא בקהל. והוא נשמח גם כן, כדי שידע את הדברים האלה, ידע את שורשם, שאין להם קדושים לגמרי. כן, על פי הדברים האלה, זה השורש של ההתר של הקראים. עכשיו אנחנו נתפוס על פרי חדש בשביל שעשו משוגדותיהם. לא מה שהפרי חדש עצמו לא סובר את זה. מי אמר לך שהוא סובר את זה בכלל? הלא אמרנו, יש לנו הרמב״ם, יש לנו רבי אברהם בן משה הרמב״ם, שעשה מעשה רב, יש לנו הרדב"ז ועמור, רבי יעקב ברב ורבי שמעאל בן חקן הלוי, יש לנו מעריקש, יש לנו דור אחד וכל גדולי העולם שהתירו. אז אתה מחשב פרי חדש, למה לא עשית פת קראים בפשוט בנותיהם? מי אמר לך שהוא עושה את בנותיהם שאתה מחשב עליו? לכן דבר של פרי חדש יקר קושיין. אבל עצם הדבר שהוא משווה אותם לדין מחנה שבת ופרסיה, עכשיו נדבר, מה דין באמת מחנה שבת ופרסיה? ואני כבר אמרתי, אם הרמב״ם אומר אפילו ינה מותר, פשיט היה שפיצה מותר. אבל צריך לראות מה דין שבאמת מחנה שבת ופרסיה. יש בזה תשובה בהריבש, סימן שין צדיק ד', הוא כותב כך, באמת שבתו של מומר בחיי שבת הפרחישה היא מותרת לבוא בקהל, מותר להתחתן אותה. או מומר אפילו לעבוד הזרה, מומר לעבוד הזרה ממש, בתו מותרת לבוא בקהל, מותר להתחתן אותה. אם היא אישה כשרה ורוצה אחת שאותה היא מותר להתחתן אותה, מותרת, מה יש לה? אביה ישראל, אמה ישראלית, אפילו שניהם רשעים, שניהם עובדי עבוד הזרה, ישראל אחר פי שחתה ישראל שוב, והבת שלהם היא כשרה, מותרת לחתן. אז ודאי שלא היה צריך לאסור, כותב הריבש, ל- לגבי אסור ינם, הוא מדבר לגבי יין, אבל לא היה צריך לאסור את היין שלהם, מאחר שאסור ינם שהוא בנותיהם, וכאן מותר לחתן עם ביתו, אלא שחכמים החמירו במומד העבוד הזרה, היות שיש קצת ינם שהוא אסור בשתייה. למה? אם נסך אותו, הרי אסור, בוודאי, אסור היין הזה שנסך אותו. הוא מומד העבוד הזרה, והוא מנסך את היין. אם נסך ממש יין, אתה רוצה לשאול אותו? אסור, שומע תורה אסור, לשתו יין נסיכם. כיוון שיש קצת יין שהוא אסור, אסרו חכמים כל ינם. כל ינו של, של מומד העבוד הזרה. ולא מטעם בנותיו, אלא מטעם שיש בו עניין של נסוך, לכן הוא נכלל כמו גוי בעניינים האלה, ואסרו את היין שלו. כך הוא מסביר למה ינו של מומד העבוד הזרה, למה אסור. הרי ביתו היא מותרת, וגזרו על ינם שבנותיהם. אז זה מסביר לך להכניס בזה נימה, שאצלהם יש עניין של עבוד הזרה, מומד העבוד הזרה. וכיוון שהוא מנסך את היין, הוא קצת יין שלו הוא אסור, אז גם בשאר יין סתם ינם שלו, גם כן אסור. זה מה שאומר הריבש. כל הטעם הזה במה שייך ביין. בבישול של מומד לעבודה זרה לא שייך. בפת שלו לא שייך. בשמן שלו, בוודאי שלא שייך. איך שייך לומר, שמה יש קצת ינם עשו אותו, קלו אותו עם גויים. זה מפני שיש קצת ינו שהוא מנסך. תאמר לי עכשיו, זה שייך במומד לעבודה זרה. מחלה שבת הפרסה הוא מנסך יין? הוא לא מאמין בשום דבר, אחרי שבת פרסה, תאמר כופר מעשה בראשית. אבל הוא לא הלך להתנפר, לא מנסך יין ולא עושה שום דבר, לא עושה מנסך יין. כך כנסה הוא שקרצו אותה חכמים, רק כנסה. כיוון שיש עליו שם מומר, אחרי שבת פרסה, כאילו הוא מומר לעבוד הזרה. חכמים שמו אותו, בשום כנסה, זה כנס. שלושה פעמים, שלושה מקומות, כותב החתם סופר, שאין מקום לאסור, שאין מקום לאסור למומה מחלה שבת ופרחסיה. ולא אסרו רק בשום כנסה. פעם אחת כותב את זה בתשובותיו, פעם אחרת כותב את זה ביורד האח למנקוב כ"ד, פעם אחת כותב בהקדמתו ליורד האח להלכות יין נסך. אומר באמת מצד הדין היה צריך להתיר. אבל כנסה הוא שכנסו את החכמים כדי לבדל ממנו, כבר שמחלה שבת ופרחסיה. אוקיי, הניחה לגבי יין. לגבי יין, אבל משנה לגבי שאר דברים, מנין לנו גם כדי לאסור, אתה רוצה לאסור גזרה לגזרה, מנין לך? הנה אתה רואה בדברי הריבש, אם לא היה לו שקצת הטעם הזה שלפעמים הוא מומד לעבודה זרה מנסך יין, אז בשביל כלו כל דין יין שלו, לא היה אוסר. כל שכן, שאר דברים שלא שייכים בטעם הזה. לא בשולי גויים, שלא שייך במומד לעבודה זרה, ולא בפתר, בוודאי שלא שייך. לפיכך, אין מקום לפילתו של הריבש, נראה ברור שזה מותר. אז יש לשון בהרן, בחידושיו זכונים דף ד', שם איזה לשון שקצת מטעה, שאנשים חושבים שהוא רוצה לומר שהוא מנסח, שסתם ינו, אפילו שביתו מותרת, הוא בעצמו מקשה את הקושיה הזאת, אז ביתו של מומה מותרת. אז למה באמת אסרו את היין שלו? אז הוא מיישב ואומר, אף פי שביתו מותרת מן התורה, אבל זה כן, אסרו אותו חכמים. מה זה אומרת מן התורה? אז יש חשבו, מן התורה היא מותרת. אבל מדרבנה, יש איזה אסור. ונתלו בנקודה הזאת, ובאו לאסור גם בשיעור, כיוון שביתו אסורה, בשם חתנות, אז גם כן אסור. התינה, מי אמר לך קודם כל, שמשכתב הרן, הוא שונה ממה שכותב הריבש. הריבש תלמידו של הרן. לא זז מדברה לימין ושמאל. זה דבר ידוע. אם כן, אתה רוצה לעשות מחלוקת בין הריבש ובין הרן. בפירוש הריבש כותב, ביתו מותרת. הוא לא אומר, לא מן התורה ולא מן הרן. מותרת לגמרי. אתה רוצה להעמיס בדברה של הרן שמותרת מן התורה. כלומר, מן התורה, מן הדין. זה פירוש הדברים. פעמים הרבה כותבים הפוסקים מן התורה, הכוונה מן הדין. אבל ודאי שזה עצה טובה. אדם ילך לחתן עם ביתו שמומר לעבודה זרה. כשאתה מדבר מומר לעבודה זרה. ילך אדם לחתן עם ביתו, אפילו אם היא טובה, אפילו שהיא סדקת. הלא כתוב, מי שמתחתן עם ביתו של עם הארץ, עליו נאמר אמרו שוכב עם בהמה. כך כתוב בגמרא, בסעים מ"ט. ביתו של עם הארץ לזמנם שהיו כופרים בתורה. אז מומר לעבודה זרה, זה לא פחות, פחות מעם הארץ. אם לוקח את ביתו, ודאי אמרו שוכב עם בהמה. מה? הם שקץ ונשותיהם שרת, כך כתוב בגמרא. אז אני תיקח ביתו של מומר לעבודה זרה. חסר בנות ישראל, צריך לחפש עקם ביתו של מומר. אבל הוא לא שואל אותנו. שואל, אדוני, אני בא להירשם, רוצה לעשות נישואים. מה אומרים לו, אסור? טוב, מה אתה רוצה? היא קשרה. היא דתייה, מה אתה אכפת לך ממנה? הלוואי היינו יכולים להשאיר כוח הדין هر اتام شم متحتنات اتام متحتنیم این باتی بعثما محلی شبات فرهسیا ی بعثما محلی شبات دخیل خیلی من ایام زوا مخلی من مدنی شم نباد ویش هرشیم تپشیم ورخیم شولاد کن هی افتی حدی شنی شی تشمر ترا افتی حدی افتی حلو هاک هرش تحتن تفتح علا بعد عبش دو ما بین هم ایمر بی ماسیا که اد وقام هو رب فعمي هو مفتيح له هو مفتيح هو محل شبات الفاتس يا وهي شاطر وار أبى مفتيح له شو إيش ما شبات مفتيح له حكى مسوا نفتح قلاد برشوفه حريحة تونا ما شبع صفر يخلي شبع ما أسمك أدري أذي عبتته فاض بده شيء زي لطو إما ربطي له مين بدو سين شاسر شي يبدوك بكروبيها يبدوك بأحيها بحشو بين عمين دا وكان أبا طمئة وإما طمئة وأحيم شلا طمئين ويشو شنا بنا حاحيم شو زيت اخرى كاعتتا بداش ندير طوب اما الامور شيء على فيها الدين على الدنيا درس حمرات دروش عيلو مخاع صوت انو ساحة تنعم زود متابعي تقدي متابعة صوت ممكن متابعة زو مش كتب هريباش شي متابعة حتى امي زحف اما شي هريباش هو يحلوك على ربو شي ما شي زي بداش زي شي زي طوب شي زي سبير شي زي دبار هقول بداش لو دبار هقول هكاون بحيي بن عطار بس فروح حفظ الشيب على مسيخة حولين دردالي كتب كه نرأي برور الشبتان وبشولام شي الممارين لعبوا دزارة أولا حبي شبات الفرحيسيا متارين بيحلي إما يمشون حشاش حد موت تلا شاري متار تعتين عم بتوش الممار محلي شبات الفرحيسيا وعبي لعبوا دزارة دوني ساروا بنوتهم رعيال الدمار شاري أساء ملك يهودا هيا صديق ويا عسى يشال بعد يشم كتو لكن حتين بينو حتين بينو يهوشفات ان بتوش العمري ملك اسرائيل كي عمري ملك اسرائيل عبد عبد الزرع هو حتين بتو بينو لو امبير بسي بيم سفسير بتين لو عشم على بكورة عزي يهوشفات عصمو لم كان هي ملك يهودا يا صديق كما شكبرا عمي ترقيه عشان يخبز يهوشفات ملك يهودا حتين بينو يهورام ان بتوش الاحاب ان خمو مال عبد الزرع يتم احاب راك له هياك احاب عشان تبي حد يتعثروا هو في زمن اشتو هو شريف اشتو مشتو شاكل زي الاخوة تباتلو لو شافت ايام مسكين عشان تحط لنا كزول ام لو شاي سواس اذا عبي عدين زي متى مكاري ايا شاي شو بسور ابن عبد الفهيم ولكن بمشيخ بحي من العطار اين جزراش الحتنوت لو شايخت وما نعوي الزراء بخول شكين حالي شبات الفارسيا كي بسفر اشكور كتب ربوش حبيب شنا العباد אומר מי שהוא מחרי שבת הפרחסיה אינו דין כמו מה לעבוד הזרה, פחות מזה, אלא דינו כמו ישמעאל, למה שהוא לא עובד עבוד הזרה, אבל סוף סוף הוא מאמין בהשם, כמו ישמעאל, הוא אומר דינו כישמעאל, כך הוא אומר, עושה רק בשתייה, יאי שלו, עשו בשתייה ולא בענאה, כי עובד עבוד הזרה עשו גם בענאה, זה כותב כמו שהזכרתי. הכל פנים, מצאנו כבר כמה גדולי העולם שהסתמכו להתיר בתוכה ובחיים בן עטר, גם בספר קלט חנה דוד כותב ככה. יש עוד כמה ספרי תשובות שכולם, ובעיקר, הסומכים על חסם סופר. סופר שלוש פעמים חזר על דבר הזה, שזה רק כנסה ביין בלבד, ולא בשאר דברים. לכן פתן ומשולם של גויים מותרים. זהו לאחר למעשה, של מחדי שבת הפרסיה מותרים. רק של גויים, זה מה שעשו רבותינו, אבו זרע לא הוסיף עליה. לפיכך, אם מביאים איזה קופסאות של מורים, או איזה בישול מיוחד מאיזה קיבוץ שמחללי שבת הפרהסיה, ואתה יודע את הקיבוץ הזה, כתוב גבעת ברנר, כולם יודעים, מפרסמים לשבצה, מפרסמים שהם משחרים מחללי שבת הפרהסיה, עובדים בשבת, עובדים בחול, כל דבר. אפילו אחי, יש שם משגיח, שם כתוב השגחת הרבנות. תמיד כשיש משגיח עומד עליהם, לא מעשה משום דבר, אפונים למשל, אפונים מבושלים, או דברים כאלה שהם כוסאות שמורים, לא עניינים של בשר, אתה רוצה, שיש בהם חששות, אלא דבר שהוא עניין שבשל הגויים אנחנו מדברים. בשל הגויים לא שייך במחדש שבת הפרסיה. זה עקר להלכה, אבל אם אפשר שאדם יחמיר, תבוא עליו הלכה, ושרוצה להחמיר, אין סוף לחומרות. יש יהודה אסד שהוא מחמיר, כבר אמרתי את שמו, וגם זו חסדק כתב שזה אסור. מי שרוצה להחמור, להחמיר, בבקשה, יחוש. אבל אנחנו אומרים צד הדין, צד הדין זה מותר. אם למשל יש יהודי מחרי שבת הפרהסיה, עובד במסעלה, ושם נמצא המשגיח, המשגיח לא יכניס את בני אדם בספק, הוא ידיק לכל הפחות את האש, לא פחות ידיק את האש. או יגביע את האש, ירמיך אותו ויעזור להגביע אותו. אפילו היה כבר אש גבוה, אש של הגז היה גבוה, ירמיך אותו מאז, ואחר כך נמצא שהבישול נעשה על ידו. אז באופן שכזה, נהי שזה מחלוקת מרן ומורן, מרן סובר לא מעיד בשביל הגויים, לא מועיד לא כיסם ולא הדלקת אש של ישראל, אבל הרמה סובר שכן מועיד. אז זה חסר מספק ספקה. פה אנחנו לא מדברים על גוי, המחלוקת שלהם בגוי. אנחנו מדברים בסבח נשמת הפרסיה, שאין בו הטעם של חתנות. אז זה חסר ספקה. שמע לך כמו הרמה, אתם שמע כמו מרן, שמע ישראל אחרי שבת הפרסיה, לא שייך בו איסור חתנות, ולכן זה מותר. נאמר את הדבר, פרשת השבוע, נסיים בזה. יעקב אבינו רואה בחלום סולם מוטל ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים וירדים בו. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אמר כל אותם הדברים. פרשים אומרים, מה זה המלאכים האלה שעולים ויורדים? יש מדי אמר, הוא יוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ. מלאכים שמנביאים את האדם בארץ ישראל, לא אותם מלאכים שנביאים את האדם בחוץ לארץ. אלה שארץ ישראל מעמד גדול, יש להם זכות גדולה. גם המלאכים הם ברמה עליונה. כשמגיעים לחוץ לארץ, מתחלפים. משמרה הולכת, משמרה באה. זה לפי דרגה של חוץ לארץ. אז זה מלאכים יותר, יותר קטנים. לכן בסוף הפרשה גם ככתוב, ויעקב הלך אל דרגו ויפקיעו בו מלאכי אלוהים. מי זה המלאכים? מלאכי אלוהים. אלה המלאכים שבאו לקבל את פניו, וחזר עכשיו לארץ ישראל. ויאמר יעקב כאשר ראה, מחנה אלוהים זה, מה חדוש? ויקרא שם מקום, מחניים. מה זה מחניים? שתי מחנות. מחניים שהיה מלווה אותו, ומחנה שבא לקבל את פניו. זהו מחניים. אבל מה זה ויאמר יעקב כאשר ראה, מחנה אלוהים זה, מה חדש? כשאדם, הוא למשל, הוא הולך, ובדרך באים אנשים לקראתו, מרחוק הוא רואה אותם, עד שמגיעים אליו. מגיעים אליו, טוב, מכיר אותם, יודע אותם. פה לא היה כך. ויפגעו בו מלאכי אלוהים. לא ראה שבאים מרחוק, הוא ברוך השם, יש עיניים טובות, מסתכל מרחוק. פתאום, זה ירדו מהשמיים, ירדו מהירח. לא, מרחוק הוא רואה אותם, ויפגעו בו מלאכי אלוהים. זה, לכן הבינתי כבר מיד שאלה מלאכים, אלה לא בשר ודם, בשר ודם, זה אותו, ואל תעד עד שיתקרב אליו. אבל פה, בבת אחת, זה הבין. גם אותם המלאכים שהיו עולים ויורדים. העולים, אלה היו, אלה מלאכי ארץ ישראל, שעלו לחזור למקומם, ירדו במקומם המלאכים של חוץ לארץ כדי לדרמות אותו. זה מדע המלאכים. חכם שני אומר, מלאכים אלה, יהיו מלאכים גבוהים מאוד, צילו, מסתכל בפניו של יעקב אבינו, ותנו להשתומם. מה קורה? רבותינו אומרים, ארבע דמויות יש בכיסא הכבוד של הבורא יתברך, של הקדוש ברוך הוא. כמובן, כל הדברים רוחניים, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו כיסאות, ואדם הוא שצריך לשבת. אלא כל זה כדי לסבר את האוזן, כשאדם יכול לקלוט, יכול להבין. אבל בדיוק כל הדברים רוחניים מאוד. והנה, השתבח שמו יש בו ארבע דמויות. כמו שאומר, כמו שאומר יחזקאל במעשה מרכבה בפרק הראשון, אנחנו קוראים את זה בחג שבועות. הוא שאומר, ארבע פנים לאחד, ארבע כנפיים לאחת מהן. אחר כך אומר, דימו, פני נשר לארבעתם, פני אריה לארבעתם, פני קירוב לארבעתם, פני אדם לארבעתם, מארבעה דימויות. קירוב, זאת אומרת, אדם צעיר, ילד, כמו ילד, קרביה. אבל יש פני נשר, אריה, וקודם היה שור, פני שור לארבעתם, אחר כך נעשה קירוב. שור, אז זה אומרים, צריכים ודובים, רבותיים אלפי שנען. שנען עושה תיבות, שור, נשר, אריה, נאמן. אלו ארבע דמויות, נאמן ואדם, שהוא נאמן. וכן, מי זה הדמות של האדם, שאנחנו אומרים אדם? מי זה האדם הזה? יעקב אבינו, בחיר שבאבות. דמותו חקוקה בכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. כל כך הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. כמו אדם שיש לו חיבה מיוחדת, איזה אדם מיוחד, שעשה לו טובות, אדם דמות שלו מול על ידו. כל פעם מסתכל בו, נהנה, יש לו את כל התבועה. כך כך יכול הקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו היה בחיר שבאבות, כך קורא אותו המדרש, ככתוב בזוהר הקדוש. שירים מודע בהן, בדמותו החקוקה בכיסא הכבוד. כתוב אצל רבי ישמעאל בן ישעיהו הכהן הגדול, בספר החנות. אומר, כשעלה פעם לרקיע, אמר, אמרו לו המלאכים, אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי כל רוח בעולמי, כמו שעה שעם ישראל נכנסים בתי כנסיות, ואומרים קדושה, ותולים עליהם למרום, ואומרים קדוש, קדוש, קדוש השם צבאות אלוהי הארץ כבודו. באותה שעה הקדוש ברוך הוא לוקח דמותו של יעקב אבינו, מחבקו ונשקו, אשריך שאלה יצאו מחלציך. ועל זה נאמר, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל לעריצו. הם מקדישים את הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. תזעו מה זה קורת רוח שיש לבורא יתברך השתבח שמו שיצר אותנו. אין לי נחת רוח בעולמי כמו את השעה. אז איך אדם יעיד ללכת בלד ביחיד, יזלזל לחצות שלו מצבלה של ציבור. כמה שהוא יכול לעשות מאמץ עליון אפילו כדי שיתפלל בציבור ויאמר את הקדושה בכוונה, כי מה זה נוסע עליו למרום? מתוך כוונה הוא מקדיש את שמו של הקדוש ברוך הוא. כמה נחת רוח הוא גורם לבורא יתברך? אתם שומע את הדברים האלה ולא חרד להם, אין יודע מה שיש במוחו. וכן, זה מה שכתוב בספר החנות. עכשיו, דמות של יעקב, אמרנו, היא חקוקה בכסא הכבוד, והוא האדם מאחד מארבעה הפנים. אז שהמלאכים מסתכלים על פניו, הוא היה בהר המוריה. הר המוריה זה בית המקדש, מכוון כלפי בית המקדש של מעלה, נגד כסא הכבוד של מעלה. כמו שכתוב, כסא הכבוד, מרום בראשון, מקום מקדשנו. וכן, המלאכים שמסתכלים על פניו, אחד אומר לחברו, תראה, זו הדמות שיש בכסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא. מה פתאום? מי אמר לך? מי אמר לי? בוא ונראה. הם עולים בסולם, עולים שם, מזהים, רואים את התמונה, ועוזרים פעם ויורדים. זהו בעצמו. אז תשאלו לקנות, במה זכה בן אדם הזה, שדמותו חוקה בכסא הכבוד יותר מכל העולם? באו חס ושלום, הם מקנאים בו. בני השם נצר עליו. אומר השיר לשומרו, חמסה עליך, שלא יפחדו, שלא יפגעו בחס ושלום. אמר לכי, חלילה בחס. כן, בני השם נצר עליו. אחר כך הוא קם בבוקר ומבין כבר מה שהתרחש. אחרי יש שם בקום הזה, ואני חייב לא ידעתי. הוא רואה שבדיוק זה מול כסי הכבוד. אז הבין, יש השם במקום הזה, ואני חייב לא ידעתי. אומרים, אכן יש השם, אני ידעתי כל הזמן שיש שלושה דמויות, והם אכן אריה, קירו, נשר, זה מה שידעתי. ואנוכי, כשאני נמצא שם, לא ידעתי. אנוכי ראשי תיבות, אריה, נשר, קירוב, יעקב, יהודי יעקב. אנוכי לא ידעתי אז. זה שאני שם, מעלה בשמיים, מי אני, מה היה יעקב, אבינו ענה מעלה בשלום. לכי כתוב, ויגרה ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי בית אלוהים וזה שער השמיים. מה זה פעמיים? אין זה כי בית אלוהים. וזה, זה, וזה, מה זה פעמיים זה וזה? הסבירו על משהו ככה, יעקב אבינו עליו השלום, בחיר שבאבות, הוא היה עמוד התורה. התורה באמת חשובה יותר מכל שלושת העמודים שעליהם העולם עומד, על התורה, על העבודה, גם על חסדים. התורה יותר חשובה מכולם, יש הוכחות הרבה, עכשיו לא הזמן להאריך. יעקב פנים הוא היה עמוד התורה, לכן הוא שלמות האבן, הוא שלמות האבות, האבות. וכן, הוא היה עמוד התורה, עכשיו רבותינו, מיד, כשנס על נפשו, אמר כך, עשה בחיך ותנחם לך להורגך ועתה בני, שמע בקולי וקום ברח לך. איפה הלך לברוח? הלך אצל שם ועבר. בבית שם ועבר, שם הייתה תורה שבעל פה, כפי שאמרו בזוהר הקדוש, זה ספר תולדות אדם. ללמדך שכל התורה שבעל פה הייתה מצויה בספר הזה שראה הקדוש ברוך הוא האדם הראשון. והספר הזה התגלגל ובא לידו של שם ועבר. הוא בא לידו של אדם, של אברהם אבינו. איך אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה? מהם שום דבר, מה הוא יודע? מה זה ערבי תבשינים? קיים אברהם אבינו אפילו ערבי תבשינים. שאמר, ושמע שמעתים בשפתה, חכותה ותורותה. תורותה גם תורה שבעל פה. מה הוא יודע? נראה זה הספר הזה. הוא היה בבסור של שם ועבר, היה לו מפגשים יחד, ושמע את כל הדברים, וקיים. הוא מה שלמד, קיים. כן, וגם יעקב אבינו נסמן בבית שם ועבר, 14 שנה יושב שם ולמד ועשה לילות כימים. כמו שם רבותינו, ראשי גם כן, וישכב במקום ההוא, במקום ההוא הוא שכב. אבל כשישב 14 שנים בבית שם ועבר, לא שכב. ולמה באמת במקום ההוא שכב? 14 שנים לא ישן, אין לך עוד יום. למה באת למקום ההוא, אתה באת לישון? ושלחו את פי עליו תזימה, לא יכול לזוז. והוא רוצה להראות לו בחלום, מה שעתיד, במתחות, תקבל הבטחות. הוא מסכן יוצא, بيقول له كلوم باقي اللي فاز رشع بنش العساب بلا كحس نفسه بلا رقته سلحته أبيب لا رقته بنسأله كل ما شيله كل ما بنوه يشيله طوع وقفياه بتحتوني لا كحس الكل كل كحس أما لو تكحت كل مني عني حشو كميت إنك ممكن يوم تم صفتوش الأبا شلخة بكح شيرته بلا يرويت عما نعسوت بهنه على يدوها يا نهار يام بابا راشي حال على التوس وبارا ثالث سيد الحق بالتخيام وتيت بقديم في له بيخاف من التخيام بين يسوس الغوار ما بيام طبع بالتخيام با يعكوها بينه وبلباش بقديمة بلا بقديم لا يوش دوم سكين هي سهل كاحت بقديم في البراش الزي كي بمكلي على الكتاب اللي لزي بإذن مرتب كي لمسا مرتب عقوم بكون سيلها بتيح له بنيانو في عماخ مش مرتيخ أبو خرجة تليخ ويزكوك الخوال دوري مهنة ما مو يريخ يشعر عير اخر عير كده شو اخو بحلوم الحلوم حلوم 60 بني بوها بفراته بشيم شكايله بحلوم هذا بيرموك ومش كتوب هذا يوم اخرى حين بلا حين لخين كتوب باع الشمس لبع ونتاه وقام بمكوب كي باع الشمس هيا عدان زمان اوكي خوش كي عدت الشمس لبع ونتاه امال تبديك زي باع لبيت ملوني بيفترينه بيقولي لا بس ويشكا بمكوب انا بيعلا مسكين ما يعطي يا ترجيش كخا في صد كحول أبا 14 سنة يا شاب زيت شمعي وتوعي دعم مديش كبا لا مخرح لي تدمني مخرح لي شونا دمني أخذ حبيبة مديش أنا أفلو شلو شاي أمين مش أمي شبو عاش لو إشان شلو شاي أمين ملقينه توبي إشان دعتا كدمني أخذ حبيبة مديش أنا أبا أكوبني حطيت نوما أبا متنمني معا زيت شنا أبا لليخة تشكوب مش أخر في دولان الزول بسافر رشيد حكمة لبيليا ودبيداش قاول بالتصديق تدع العالم ومعيد على البور بيوسف طيتك يا حبيروش المنان بيوسف كارو ومير معيد عني على شماي بارد كيفي ماشي سبيرالي اشتو ربانيت 40 سنة لو يشان عمتا 40 سنة وخل الله يوشف بالبيت كل الليلة بتحت الشلحان يش شنس فديم في المايم سولينيم ورقلاب يحفوت وكل فعام شو عيش الشنام لقبير العلام تكس مطبيل تاع رجلي مشي له بتوقع ماين كذي تبرع له عشينا بطبيل بشم رجله بس بيله تام بتخذ سفنين مشي له ماين كذي تبرع له عشينا 40 سنة كخانته في مثال يشون تمني معاد بيوم على شلخان ذاكم كذي شاي تدكوت إذا حتدود إذا أتمدى إذا كذا يفشل التعب مزين يا ما على ربي يوسف سيد ساك سلا الله حكم مالا جاي لعقوبة بينو شحسا قام كالسفنين في الماي ولا رأي ذاكوك السفنين في الماي عقوبة بينو زي ما شكتو هو عمود التوراة بشكدان بالتوراة شاهم عقوبة بينو لماد بل زمان توراة 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 والقمراء وميرت بس اختو معي البيت مش أبا تفلمت مخريف البياناي واي دلت الدرتا بسرعان درتا عمين قولي لو لأدام شئ إنه ديرة إنه بايت وعسى شعري وعسى دلتوت مش ما دلتوت شئش بايت عسى دلتوت كذا شو ذاك السوق النبيين أولا ترى عسى دلتوت شو ما دلتوت ماذا خبايت مش ما ذاك دلتوت دلتو ميرت ما هم يحمل مشاهد هل مشاهد أدام شئ إنه يرأت شمايم وعسىك بالتوراة توراة اللي بحينات شعر زي الشعر ذا شمس ذكي وغوغو شو ذي عم يزود ما متار ما أسور هذا مش رمين بشلون البيت ان بوري رحيت ولا ما عرفت حسيت عندي شعر ما هو ديرا الديرا زي على السماي الشيء حكمة يرى الشيء كل يوم كل يوم على السماي أستنى بيت عملات كيين عملات عطور هذا الشيء خير على السماي يوم أستنى من زملاء سيب شيء ما زي أستنى فيه لا أكره من ذا شلون ما عسي خير تري كل يوم كل يوم على السماي مين يرى إن تورا مش هو تورا شنو فلو بخور هأمر إن له إلى تورا فلو تورا إنه גם התורה שלו לא שווה כלום. אדם שלמד לפחות יראת שמיים פנימית. ובכן, יעקב אבינו כל הזמן יודע, תורה, 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 כל הזמן תורה. הגיע שם, קיבל השראה אחרת. יראת שמיים קיבל שם. שם המקום שנעקד יצחק אבינו. ופחד יצחק. אלוהי אבי אברהם אביך ופחד יצחק. כמו שהוא בעצמו אומר, אלוהי אלוהי אבי, ופחד יצחק אלי, כעתה לכם שלחתן. אז פחד יצחק. פחד מסמד יראת שמיים. עצומה, כשדן שם במקום ההוא, עפה אותו איזה יראה, יראה פנימית. אמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, זה הבית. וזה שעסקתי בתורה עד עכשיו, זה שער השמיים, זה רק שער. כמו שאמרנו, דרתה, בסרעה לדרתה. התורה היא רק בחינת שער. זה השער להשם, צדיקים ברובו. זה שהתפעל כל כך מהשוואה, מרגיש בעצמו, איזו השוואה של השמיים. להבדיל, מספרים, היה רב אחד מגדולי החסידות, אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק, בעל ספר נועם אלימלך. היה שמו רבי משולם זוסיה, מהניפולי. ולדי שם הרב הזה, פעם אחת, קרא איזה צרה בזמנו. מה היה? משה צבאי היה. היה מלחמות. כן, והוא פעם אחת קם בבוקר, רואה פריצה נוראה בתוך הארמון שלו, גנבו לו את כל היהלומים, כל המרגליות, כל הפנינים, כל כסף וזהב שצבר, הכל ביחד. קם בבוקר, אין לכל דברים האלה, תראה, עכשיו חקרות איזה שעות. שונאי ישראל יש הרבה, בא מסלם, מה אתה מחפש? זה עקר יהודים, סתמה הם גנבו אותך את זה. העקר גנב, רוב גנבי ישראל, לך תחפש את היהודים. איפה יחפש? איפה ילך ויחפות? כעס עצור. תקף קרא את גדולי הקהילה, ראשי הקהילה של היהודים, ואיתם את הרב, הרב של הקהילה, רבי משולם זוסיה. ולהם תשמעו, שלושה ימים יש לכם אורכה. או תביאו לי את הגנב, תביאו לי את הגניבה, או שאני מגרש את כולכם, קלע גרש יגרש, ומחרים את כל הרכוש שלכם. איפה ילכו מסכנים? איפה יבואו את המסכנים? עשרות אלפים, קהילה שגדולה, עשרות אלפים. טוב, מה יודעים קודם כל יהודים לעשות? גזרת עני ציבור, עשו עני ציבור. עשו כל היום, נבדו, התפללו, עשו שליחות. בלילה הרב ראה בחלום, תלך אצל המושל ואני אעמך, אל תפחד. הוא הלך כתוב שלושה תמים, בא צלצל אצל המושל. אדוני המושל, מה שאני אומר לך אתה מוכן לעשות, אמצא לך תקף את הגנב. מה שתאמר לי אני מוכן, פקודתך. רק תמצא לי את הגנב. אדוני, תאסוף את כל החיילים שלך. שאיש לא יעדר. תקף הוא נותן פקודה, יש מפקד תחת שלום, תאסוף לי את כולם. מסדר של צבא. והוא, יש לו רשימה של כל הצבא שלו. כך וכך אלפים, אחד מהם לא נתקד. הוא קורא את כל השמות, כולם כן, כולם מצבעים. אחרי שכבר, בבירות שכבר כולם נמצאים, עמד הרב, כולם נמצאים? כולם נמצאים. עמד הרב, פרס כפף ככה להכנס הלכו. בכן, תפחדך, השבר והנה הכל מעשיך, ואמרך כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחמו לפניך כל המרואים. פתאום אחי שם אחד מהחיירים יצחוק, אדוני, 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 מה אתה רוצה? אמרנו, תפסיק רגע, תפסיק, תפסיק. אני מוכן להודות, אני מוכן להודות. חזרת לו חלחלה, רעדה, חזרת לו עכשיו, חילק ילדה, עוד מעט ילד. תקף, בא אצל הרב. בוא נציג תקף מיד, תראי לי איפה הזמנת את כל הגניבה שלך. הלכו יחד, משה גם שהולך אחריהם. הוא בין שהצבא, שהם הגבורים שלו, הולכים אחריהם. הלך, פתח להם את המקום, וראה להם איפה שיצמין שם את כל הפנינים, כל היהלומים, כל הכסף, כל הזהב, הכל הכל. המשה לזה תפס את הרב, נשק אותו, נשק אותו, נשק אותו עד שצבא. אמר אדוני הרב ירבו כמוך בישראל, הצלת את כל העם שלך, תלך לחיים טובים ושלום. תקפו מיד כמובן, לקחו את הרשע הזה, הגנב הזה, עשו לו מה שצריך לעשות. זהו. והוא אומר, תפח דך, כף היום אומרים, תפח דך, מה מוצא הרבים, זה שמעים לנו. אבל הוא, כשאמר תפח דך, אין איך לומר תפח דך. וזה המקום של השואה, שמקום של בית המקדש, מה נורא המקום הזה. הרגיש את הפחד מתחת חלל, את הפחד שלו. אומרים שפעם אחת התפלל הרב משולם זוסיה על עצמו שיהיה לו אותו הפחד אחרי שראה את המעשה הזה. תראה לקדוש ברוך הוא שיהיה לו פחד מהקדוש ברוך הוא. לא יכול לחיות. היה מתחבק תחת השולחן. אם מסתכל איש ומסתכל ואני לא ראינו, לא יודע איך לעשות, איך לחיות. ובואו שעולם תסיר ממני את הפחד. איך זה כמו משאר בני אדם. כי אי אפשר. וזהו, צריך אדם כמו שאמרנו, צדיק באמונתו יחיה. זה כוחו של יעקב אבינו, ומאותה יראה שנתן אותה, יראת השם תורה עומדת עד. ואנחנו כשאמרנו על צה"ל, זה לא זכות ישראל. דבר נהיים תורה משהו שנאמר, לא נכון, מה אתה קורא, אני תורה ו...